الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, ג' באלול, תשע"ט, מסכת כריתות, דף י"ג. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו רוצים ללמוד ולהקדיש לעילוי נשמתו של דודי, אח אמי, עליה השלום, רבי חיים יוסף בן רבי מאיר שרגא, שהיום הוא יום היורצייט שלו, מוקיר אורייתא רבנן ותלמידיון, איש צנוע וענב, שכולו טוב לב, מלבין שיניו לרעיו ולכל אשר פגש, כיבד את השם מגרונו בעוברו לפני התיבה, בימים הנוראים ובשאר שבתות השנה. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני אפר, ותהיה תחיית המיתים, ואז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוינו, אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי, מהרה מתוך הספר מאורות הדף היומי. היום הזה נלמד בעזרת השם ובישועתו את דף י' ג' במסכת כריתות. וההרגשה היא שרק אתמול שלשום התחלנו ללמוד את המסכת, והמאמר שלפנינו נסוב על המשנה הפותחת את המסכת. מסכת כריתות פותחת במניין חייבי הכריתות ובהלכות הנובעות מעונש הכרת. ביצוע רוב העונשים שבתורה הופקד בידי בית דין, מלכות, סקילה, שריפה, הרג, חנק וכנס ממוני. שונים ממספר איסורים מן התורה שתורתנו הקדושה מציינת, כי העובר עליהם ממית על עצמו מיטה בידי שמיים או עונש כרת. קראת מלשון קריתה, היא קראת תקראת הנפש ההיא, אומרת התורה בספר במדבר פרק תדבב. והרמב"ן בספר ויקרא פרק חי מבאר כי עונש הקראת הוא אובדן, שעובר העבירה מאבד חלק מעצמו, אבל היקף האובדן תלוי בעובר העבירה ובחומרת העבירה, כפי שרומזים שלושת הפסוקים העוסקים בקריתות. הצדיק שגברה תאוותו עליו ונכשל בעבירה שעונשה קראת ימות בקיצור שנים, אבל יהיה לו חלק בעולם הנשמות, כי צדיק היה ויהיה עוד חלק בעולם הבא. שאחרי התחייה. על כך נאמר ונחרט האיש ההוא, האיש בלבד ללא הנפש. מי שעוונותיו מרובים נפשו נחרטת מעולם הנשמות, ואילו אין להם קראת בגופם, אלא פעמים שיחיו ויגיעו עד זקנה וסיבה. ונחרטה הנפש ההיא, הנפש בלבד ללא האיש. הרשעים הגמורים נידונים לקראת הן בעולם הזה והן בעולם הבא. הוא הנאמר בו, כי דבר השם בזה ואת מצוותו איפר, יקראת תקראת הנפש ההיא עוונה בה. ודרשו במסכת שבועות, תיקרת בעולם הזה, תיקרת לעולם הבא, לומר שהוא ימות בנוער שלא תחיה נפשו בתחיית המיתים, ואין לה חלק לעולם הבא. ראוי לציין, להזכיר ולהדגיש, כרב כוחה של התשובה לחפר על החטאים ולזכות לחיי העולם הבא, כדברי הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג'. אומר שם הרמב״ם בהלכה י' ד', במה דברים אמורים שכל אחד מאילו אין לו חלק לעולם הבא, כשמת בלא תשובה, אבל אם שב מרשעו ומת והוא בעל תשובה, הרי זה מבני העולם הבא שאין לך דבר שעומד בפני התשובה, אפילו כפר בעיקר כל ימיו ובאחרונה שב, יש לו חלק לעולם הבא שנאמר, שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השם ורפאתיו. כדי לקבל מושג על חומרתו המופלגת של עונש כרת, ניתן להביא את חידושו המופלא של המנחת חינוך במצווה ריש למתת הכותב, כי מלבד חובתו של האדם להטריע בחברו העובר עבירה מפני מצוות התוכחה, הרי הוא חייב להטריע בו מכוח הציווי לא תעמוד על דם רעיך, שאם הרואה את חברו תובע בנער חייב להצילו, על אחת כמה וכמה דעים יכול להצילו מהעבירה שהיא עבידת נפשו וגופו רחמנא ליצלן, בוודאי חייב להחזירו למוטב ולהצילו. אילו אגריפרלה זצ"ל, בביאורו לספר המצוות, דן, האם העובר עבירה שעונשה כרת, הרי הוא כמאבד עצמו לדעת. הגאון רב מוישה פיינשטיין זצ"ל, בשו"ת אגרות משה אור החיים חלק א' סימן קט"ז, כותב, בדעת בעלי התוספות, כי כאשר אדם עבר עבירה שעונשה כרת והוא מתחרט על כך, מותר לחלל שבת כדי להצילו מן העבירה הזו, שכן, הרי זה פיקוח נפש לכל דבר ועניין. וכגון, יהודי שעבר עבירה והניח בצק בתנור בשבת כדי שיהיה אפה, טרם נאפה הבצק, הוא אינו עובר על איסור תורה שהמלאכה לא התקיימה. אם באותה שעה הוא חזר בתשובה, מותר ליהודי אחר לחלל שבת כדי להוציא את הפת מן התנור, על מנת שעלה לא יענש במיטה, ואף על איסור דאורייתא הוא רשאי לעבור כדי להצילו מן העבירה. ורדיית פת מן התנור היא איסור דרבנן. לא הערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי, וכעת בשמחה ובטוב לבב ניגשים אנו אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף י' ב' במסכת קריטות. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, שאלנו מדוע אדם נאמן על עצמו יותר מ-100 עדים לגבי קורבן, והתשובה, כיוון שהוא בא לכפרה לא נמנע מלהביאו. שאלה שנייה, מה דורשים מהנאמר והתוודה לגבי קורבן השם? התשובה, שרק אם הוא מודה בדברים חייב, אבל אם אינו מודה, פטור. שאלה שלישית, מדוע לרב יהודה, אף שנאמן לומר לו נתמיתי, לא יאכל דבר שנגע בו בפני אחרים? והתשובה, כדי שלא יבואו לזלזל בתהרות. שאלה רביעית, לרבי מאיר נהמן כנגד בית עדים לומר לו באתי על שפחה חרופה, מדוע? התשובה, שיכול היה לומר לו גמרתי את ביאתי. שאלה חמישית, מדוע כשאכל בית זיתי חלב בעלם אחד חייב רק אחת? והתשובה, לפי שרק העלמות מחלקות. והשאלה האחרונה, מה דין הכותב בית אותיות בשבת? והתשובה, לרבן גמליאל חייב ולחכמים פטור. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אותה שלמדנו בדפינו היומי אתמול, דף י' ב' במסכת קריטות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי ג' באלול תף שין עין תת. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י' ג' במסכת קריטות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' ב' עמוד ב'. 12 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה פותחת במילים כמה ישעה באוכלין. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאחר שהתבהר במשנה הקודמת, אילו איסורי אכילה מצטרפים לחזית, מבארת משנתנו מהו שיעור הזמן המצרף את האכילות להחשיבן כאכילה אחת המחייבת. מבארת המשנה באותם שני חצאי זיתים שהתבהר במשנה לאל בדף י' א' עמוד ב', שהם מצטרפים לחייבו, כמה זמן ישעה באוכלין, בזמן שהוא אוכל את שני החצאים כדי שנחשיב זאת כאכילה אחת. מביאה המשנה מחלוקת בדין הזה, אומרת המשנה שיעור הזמן הוא כאילו אוכל כליות. כלומר, משארים כמה זמן היה צריך אדם לאכול כזית זה, אם היה מפורר לפירורים קטנים ככליות כגרעיני חיטה, ואוכל אחד אחד. ואם אכל את שני החצאים בזמן הזה, חייב, אלו הם דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים, אין אכילותיו מצטרפות עד שישעה מתחילה ועצוב כדי אכילת פרס. שיעור זמן של אכילת חצי כיכר עשוי מכמות של 8 ביצים, והיינו שיעור של 4 ביצים. ואם אכל את כל הכזית בזמן הזה, חייב. אומרים תוספות בדיבור המתחיל, מתחילה ועצוב, שמשמע מכאן שנלמדים שני חידושים משיעור פרס. האחד לגבי זמן האכילה, שאם מפסיק באמצע אכילתו זמן הראוי לאכילת פרס, הרי זה הפסק. והשני הוא לגבי כמות המאכלים, שחיוב אכילת תרומה וכדומה, הוא בשיעור הראוי לאכל בזמן של אכילת פרס. כמו שמבואר במסכת פסחים בדף מ"ד, שמאכלים שאי אפשר לאוכלם בזמן כזה, מחמת חריפותם וכדומה, אין עליהם חיוב אכילת תרומה, ואף אם אכלם בשיעור זמן כזה, פטור, כיוון שאין דרך אכילה בכך ובטלה דעתו אצל כל אדם. מביאה המשנה דינים נוספים השייכים לזמן אכילת פרס. אכל אדם אוכלין טמאין, וכן אם שתה משקין טמאין בשיעור שמחמתם נפסל גופו מלאכול בתרומה, הרי הוא אסור באכילת תרומה. שתה אדם רביעית יין שנאסר עליו להיכנס למקדש, ונכנס למקדש ושעה באכילה ובשתייה זו כדי אכילת פרס ולא יותר, חייב משום כניסה למקדש כשהוא שטוי יין. מביאה המשנה תנא החולק בתנאי החיוב של שטויי יין. רבי אלעזר אומר, אם פסק בה, אם הפסיק באמצע שתיית הרביעית שלא שטעה בבת אחת, או אם נתן בו מים אפילו כלשהו ונכנס למקדש, פטור. זוהי המשנה שלנו בדף י' ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה כמה ישעה באוכלין כאילו אוכל כליות, דברי רבי מאיר. מבררת הגמרא את דעת רבי מאיר, ריבה אלו הסתפקו בני הישיבה. רבי מאיר, לחומרה כאמר או לכולה כאמר? רבי מאירה אומר שהשיעור הוא כאכילת כליות, כוונתו בזה להחמיר יותר מדברי חכמים האומרים שהשיעור הוא בכדי אכילת פרס, או כוונתו להקל יותר. ומבאר את הגמרא את צדדי הספק. אפשר לומר דלחום רק האמר, ואחי קטני כך יש לפרש את דבריו במשנתנו. רואים אותו כאילו הוא אוכל כליות שדרך לאוכלן לאט אחת אחת, וכוונתו היא, ואפילו כולי יום, אפילו אם אכל את אותו כזית במשך כל היום, גם מצטרפים. ואף על גב דמתחילה ועד סוף יש יותר מכדי אכילת פרס, מכל מקום כיוון דמשכי אכילתי, מכיוון שנמשכה אכילתו כל אותו הזמן הראוי לאכילת כליות אחת אחת, מחייב. ולפי צד זה אמרו לרבנן, ישיבו לו חכמים במשנתנו דעת שישאה בכדי אכילת פרס הוא דחייב. אבל אם נמשכה אכילתו יותר מכדי אכילת פרס, אף שהחלם בשיעור של אכילת כליות, פטור. ולפי הצד הזה יש שתי חומרות בדברי רבי מאיר. א', שמשארים את זמן האכילה לפי אכילת כליות שנמשכת זמן רב יותר מאכילה רגילה. ב', שאין לו צריך לאכול בבת אחת, אלא אפילו אם יפסיק באמצע אכילה זמן רב יותר מכדי אכילת פרס, חייב. וכמובן שההפסק לא יהיה יותר מאכילת כליות אחת אחת. או דילמה, או שמה נאמר, שרבי מאיר לכולה כאמר. בא להקל יותר מדברי חכמים. דאחי קטני, כך יש לפרש לדבריו. רואים אותו כאילו אוכל כליות שדרך לא אוכלן ללא הפסקה, והוא דלא יפסיק ביני וביני. והוא מחויב בתנאי שלא יפסיק בין אכילה לאכילה כלל, אבל דה יפסיק ביני וביני. אבל אם יפסיק באמצע, לא מצטרף. ואף על גב דה מתחילה ועד סוף היה בתוך זמן של בכדי אכילת פרס, הוא יהיה פטור. ועל זה אמרו לי רבנן, השיבו לו חכמים, כיוון דה מתחילה ועד סוף שיעור זמן של בכדי אכילת פרס הוא, ולא יותר, חייב. מביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק הזה ממשנתנו, תשמע בו ושמע ראיה לספק הזה ממשנתנו. כתוב החכמים אומרים עד שישאה בכדי אכילת פרס מתחילה ועד סוף. מבררת הגמרא, היא אמרת בישלמה רבי מאיר לחומרה, אם תאמר שרבי מאיר הוא המחמיר ומחייב אפילו אם אכל במשך כל היום, מובן הדבר, והיינו דקטני, זו כוונת חכמים במה שענו לרבי מאיר, עד שישאה, שמלשון זו משמע שלדעת חכמים אינו חייב, אלא עד דשיעיה דילי, עד שתהיה השעות של האכילה כולה, כדי אכילת פרס, ושלא כדברי רבי מאיר המחייב אפילו כשאכל יותר זמן. אלא היא אמרת רבי מאיר לכולה, אבל אם תפרש רבי מאיר בא להקל ולומר שאפילו בתוך כדי אכילת פרס, אם יפסיק באמצע אכילתו פטור, וחכמים אומרים אם שעה מבא אלי, כך היה להם לומר, כלומר, אף על פי שיפסיק באמצע אכילתו, אם שעה בתוך כדי אכילת פרס, חייב? אלא לאף שמאמינה, ודאי יש להוכיח מכך שנקטה המשנה לשון עד שישאה, שרבי מאיר לחומרה, שרבי מאיר אמר את דבריו לחומרה, שאפילו אם אכל את הכזית במשך יום שלם, חייב. מסיקה הגמרא ואומרת, שמע מינה, אכן מוכח מכאן הדבר הזה שרבי מאיר הוא המחמיר יותר. מביאה עכשיו הגמרא שיעורי זמן נוספים שמצטרפים. אמר אבינאי, אמר שמואל, בשמו של שמואל, באכילת חלבים ובנבילה, אינו חייב עד שישאה באכילתו מתחילה ועד סוף שיעור כזית בכדי אכילת פרס. בחלבים בשוגג חייב חטאת, ובמזית חייב קרת, ובנבילה במזית חייב מלכות. ואם אכל אוכלים טמאים ששיעורם לפסול את הגוף מאכילת תרומה ובחצי פרס, והיינו רבע כיכר שהוא שיעור של שתי ביצים, וטעם הפסול מבואר במסכת שבת אף י' שזה תקנת חכמים שחששו שמא יאכל תרומה טהורה, וכשהיא עדיין בפיו ישתה משקין טמאים ויתמה אותה. וכן אם ישתה משקה של תרומה טהורה ויאכל מאכלים טמאים, יתמה את המשקים. לכן גזרו שהאוכל או שותה דברים טמאים נפסל גופו לאכילת תרומה. אם כן, אומר אבינאי בשמו של שמואל, באכילת חלבים ובנבילה אינו חייב עד שישה באכילתו מתחילה ועד סוף שיעור כזית בכדי אכילת פרס. ואם אכל אוכלים טמאים ששיעורם לפסול את הגוף באכילת תרומה ובחצי פרס, ומשקים טמאים שהם פוסלים את הגוף ברביעית הלוג מאכילת תרומה, אפילו אם אכלם כל היום כולו בכדי אכילת פרס, מצטרפים. תמיה הגמרא, מה איקה אמר? מה כוונתו של שמואל במה שאמר אפילו כל היום כולו בכדי אכילת פרס? האם כוונתו שבכדי לפסול את גופו מאכילת תרומה עליו לאכול שיעורים אלו בכדי אכילת פרס, או אפילו כל היום כולו? מתרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, אחיקה, אמר כך היא כוונת שמואל, אפילו אם כל היום כולו אכל מאכלים טמאים אלו, או שתה משקאות טמאים אלו בשיעור חצי פרס שפוסלים את גופו, ויש בחצי פרס כמה שיעורי כזית, הרי גופו נפסל מאכילת תרומה. והוא, והתנאי הוא שאכל כל כזית וכזית מתוך שיעור החצי פרס, בכדי אכילת פרס, שעל ידי כך נחשבת אכילתו לאכילה אחת. ואם אכל כמה אכילות כאלו עד שיעור חצי פרס, הרי הן מצטרפות לטמא את גופו ולפוסלו מאכילת תרומה. מקשה הגמרא ממשנה על דברי שמואל. מיטיבי הקשו בני הישיבה על דברי שמואל, שנינו במשנה, מסכת מקוואות פרק י' משנה ז'. כל האוכלים הטמאים מצטרפים לפסול את הגבייה, את גוף האדם, מאכילת תרומה, בכחצי פרס. מה אליו? האם אין כוונת המשנה דווקא לאופן דאכלי לחצי פרס בכדי אכילת פרס? הנה מוכח שאם לא אכל את כל השיעור של חצי פרס בכדי אכילת פרס, אינו נפסל מתרומה. וזה לא כדברי שמואל האומר, שאף אם אכל שיעור זה במשך כל היום, נפסל מתרומה. אם אכל כל כזית וכזית בכדי אכילת פרס, מתרצת הגמרא ואומרת לא, אין זו כוונת הברייתא, אלא מדובר באופן דאכל כל כזית וכזית בכדי אכילת פרס, ואילו את השיעור כולו יכול לאכול אפילו במשך כל היום כולו, הוא כדברי שמואל. ממשיכה הגמרא ומקשה מברייתא אחרת על דברי שמואל. מי טבעי קשו בני הישיבה על דברי שמואל מברייתא ששנינו בה כל האוכלים מצטרפים לפסול את הגבייה, לפסול את גוף האדם, בשיעור אכילה של כחצי פרס, אם אכלו בשיעור זמן של כדי אכילת פרס. מבאר את הברייתא כיצד? אכל ושעה וחזר ואכל. אם יש מתחילת אכילה ראשונה ועד סוף אכילה אחרונה כדי אכילת פרס, מצטרפין. אבל אם שעה יותר מכאן מכדי אכילת פרס, אין מצטרפין. ומביאה הגמרא את המשך הברייתא. למרות שאין זה שייך לקושייה, שהרי כבר מהרישה שעכשיו למדנו מבואר שלא כדברי רב ינאי בשם שמואל. כפי שמיד תסיים הגמרא בקושייה לאחר שתביא את כל דברי הברייתא. אם כן מביאה הגמרא את המשך הברייתא, לא התירו לו לאוכל פחות מכשיעור של אוכלים טמאים לירד ולטבול, שהרי אינו צריך טבילה, ולכמן תבהר הגמרא מדוע אמרו שלא יטבול אחרי שאכל פחות מכשיעור, ואם אחרי שאכל פחות מכשיעור ירד וטבל ועלה מטבילתו, והשלימו אכל שיעור נוסף המשלים לחצי פרס הפוסלו לתרומה, מצטרף מה שאכל עכשיו עם מה שאכל לפני הטבילה ונפסל. ממשיכה הברייתא, התירו לה לעוברה, לאישה מעוברת, לאכול פחות מכשיעור של אוכלים טמאים, אין גופה נפסל מלאכול תרומה מפני הסכנה, שלפעמים אין לה מה לאכול מלבד דברים אלו ותסתכן. והגמרא תבהר בהמשך מה החידוש בדברים. עוברת הברייתא לדון בדין משקים טמאים, כל המשקים הטמאים מצטרפים לפסול את הגבייה ברביעית, ברביעית הלוג. בכדי אכילת פרס, לומר שהשותה כמה מיני משקים בשיעור רביעית ובזמן של כדי אכילת פרס, נפסל גופו מאכילת תרומה. מבארת הברייתא כיצד? שתה ושהה וחזר ושתה, אם יש מתחילת שתייה ראשונה ועד סוף שתייה אחרונה כדי אכילת פרס, ולא יותר, מצטרפין. אבל אם יש יותר זמן מכאן, מכדי אכילת פרס, אין מצטרפין. מסיימת הברייתא, התירו לה לאישה מנקת שנטמעה במגע תממת, להניק את בנה ובנת האור. מסיימת הגמרא את הקושייה על דברי שמואל, קטני מיית, מכל מקום שנינו ברישה של הברייתא, שאם יש מתחילת אכילה ראשונה ועד סוף אכילה אחרונה בכדי אכילת פרס, מצטרף. וטיופתא דרב נאי, זו קושייה על דברי רב נאי בשם שמואל, שאפילו אם היה אוכל כל היום כולו, אם אכל כל כזית בכדי אכילת פרס, מצטרפות האכילות לשיעור חצי פרס לפסול את גופו. מסיקה הגמרא ואומרת, טיופתא אכן, קושייה חמורה על דברי רב נאי בשמו של שמואל, ונדחו דבריו. עוברת עכשיו הגמרא לבאר את כל דברי הברייתא שהיא הביאה. אמר מר ובעליל בברייתא לא התירו לו לאוכל פחות מכשיעור לירד ולטבול. מבררת הגמרא מה היא כאמר, מה כוונת הברייתא בהלכה הזו, ומדוע אמרו שהאוכל פחות מכשיעור אסור לטבול, מה אכפת לנו שיתבול? מבררת הגמרא מה רב יהודה אחי כאמר, כך היא כוונת התנא בברייתא. אם אכל פחות מכשיעור, פחות מחצי פרס ולא נפסל גופו לאכול בתרומה, לא התירו לו לירד ולטבול, והטעם לכך, כיוון שאם לאחר שאכל פחות מכשיעור ירד וטבל ועלה מטבילתו וישלימו אכל שיעור נוסף המשלים את חצי הפרס והיו שתי אכילות בזמן של אכילת פרס, הרי הדין הוא שמצטרף אותו שיעור שאכל עכשיו למה שאכל קודם לכן ונפסל לאכול בתרומה. אבל האוכל עצמו לא ידע זאת, ואתי למימר והוא יבוא לומר, אהני לטבילה כמה איתה, הועילה לטבילתי הראשונה לבטל את מה שאכלתי לפניה, ואין האכילה השנייה מצטרפת לראשונה, ואין אותו אדם יודע שאין טבילה מועילה אלא באחרונה, לאחר שאכל שיעור שלם שפוסל את גופו מתרומה, אבל קודם לכן, אין טבילתו מבטלת את מה שאכל. כדי שלא יתאה בכך, אמרו חכמים שלא יטבול כלל, לאחר שאכל פחות משיעור האוסרו. ולכאורה קשה נמצא שהאוכל חצי שיעור חמור מהאוכל שיעור שלם, כי האוכל שיעור שלם יש לו תקנה בטבילה, ואילו האוכל חצי שיעור אינו יכול לטבול. מסביר הערוך לנר שלא אסרו עליו לטבול כל היום, אלא רק אסרו עליו בתוך שיעור זמן של אכילת פרס מהאכילה הראשונה. באותו זמן, אם יאכל, יצטרפו שני החצאים. אבל לאחר זמן, ודאי שהוא רשאי לטבול. גם אם הוא אכל, פחות מכשיעור. ממשיכה הגמרא בביאור הברייתא ששנינו. קטני שנינו בברייתא, התירו לה לעוברה לאכול פחות מקשיור, ואמרו שאין גופה נפסל בכך מאכילת תרומה מפני הסכנה. תמאה הגמרא, אם מפני הסכנה? הרי אפילו טוב ענה מתייחול. מותר לה לאכול אפילו יותר מקשיור, מדוע התירה לה הברייתא לאכול רק פחות מקשיור? מתרצת הגמרא, אמר רב פאפא אחי קטני, כך יש לבאר את האמור בברייתא. התירו לה לעוברה לאכול פחות מקשיור אוכלים תמאים, אפילו טובה, אפילו פעמים רבות, מפני הסכנה. ויש מצווה לשנות ולעשות כן, מאשר שתאכל שיעור אחד בבת אחת. עוד קטני בברייתא, עוד שנינו בברייתא, התירו למגע, לאישה שנגעה בתמא מת והיא ראשונה לתומה, להניק את בנה, ובנה נשאר טהור. מקשה הגמרא, מהי טהור? מדוע בנה טהור? והרי אף שהאם עצמה אינה מתמת אותו לפי שהיא רק ראשונה לתומה, ואין אדם נטמא אלא מאב התומה, מכל מקום, כיוון דיינק חלב מאימו, וחלב זה טמא כיוון שהוא משקה ונטמא מן האדם, איתם אלי מחלב נטמא התינוק מן החלב, כדין האוכל כחצי פרס אוכל טמא שנפסל גופו. וכי תימא, אם תרצה לתרץ ולומר שאין התינוק נטמא מהחלב כיוון דלא התקשר, לא הוכשר לקבל טומאה, ואף שסתם משקה אינו צריך הכשר כדי לקבל טומאה, הרי אין לחלב הזה שם משקה, כיוון שהוא מיועד לאכילה ודינו כמאכל, כיוון שזהו מאכלו של התינוק, הרי הוא נידון כמאכל, ואינו מקבל טומאה עד שיבוא עליו משקה המכשירו לקבל טומאה. אם כך תרצה להסביר לי, דוחה הגמרא, הרי החלב שיונק התינוק נתקשר, הוכשר לקבל טומאה בכך שנגע בטיפה מלוכלכת שעל פי הדד. כלומר, באותה טיפה שנשארת על פי הדד, שכיוון שאין התינוק אוכלה, יש לה דין משקה. והיא נוגעת בחלב שהתינוק ינק ומכשירה אותו לקבל תומה, ואם כן נמצא שהחלב מוכשר לקבל תומה ונטמע מן האם ופוסל את התינוק. ומדוע אמרה הברייתא שאינו נטמע? והכוונה היא שכשמתחיל התינוק לינוק, אינו עוקר לגמרי טיפת החלב הראשונה, אלא היא נשארת על פי הדד, וכל החלב שהוא יונק אחר כך עובר דרך אותה טיפה. וכשמסיים לינוק, נשארת אותה טיפה, ולכן אותה טיפה אינה אוכל על המשקה ומכשירה לקבל תומה. מנסה הגמרא לתרץ באופן אחר, מדוע אין התינוק נטמע. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבועה, הרי אפשר להעמיד שהברייתא עוסקת בתינוק שינק בתקיפה אחת, במציצה אחת בכוח, שינק את הכל ולא הניח אפילו טיפה אחת מלוכלכת על פי הדד, וכיוון שכך, לא הוכשר החלב שאכל לקבל טומאה ואין התינוק נטמע. גם את זה דוחה הגמרא. אמר רבא, שתי תשובות בדבר. שתי קושיות בדבר, מדוע מסתבר לומר שהתינוק כן נטמע מן החלב. חדה תשובה אחת, שהרי אי אפשר להעמיד שהברייתא מדברת באופן שלא נשארה טיפה על פי הדד, דכחזינה לפומי דיינוקה, הרי אנו רואים את פיו של התינוק שפסק מלינוק, דמלא חלב, ולא ייתכן שינק בכוח כזה עד שלא יניח טיפה על פי הדד. ועוד תשובה בדבר, ועוד קושייה, שהרי מקום יציאת החלב, מעיינו, כמו רוק ושאר מעיינות שבגוף האדם, שדינם כאחד מעברי האדם ומתמים, ואין דינו של החלב היוצא משם כמאכל הצריך הכשר כדי לטמא, אלא הוא טמא ללא הכשר. ומוכיח רבה את דבריו, דקטני, שנינו במשנה במסכת מכשירין פרק ו' משנה ח', חלב אישה טמאה מטמא, בין אם יצא לרצון מרצון התינוק ובין אם יצא שלא לרצון. וחלב באמה אינו מטמא אלא לרצון, אם נחלב לרצונו של האדם, אבל אם יצא מעצמו, אינו מטמא. אין משקה מועיל להכשר תומה, אלא אם כן יצא לרצון הבעלים, שכשיוצא לרצון, יש עליו שם משקה והוא מכשיר אוכלין לתומה, וכן אם נטמע או יצא מגוף תמה, הרי הוא מתמה אחרים. ואם יצא שלא לרצון הבעלים, אין עליו שם משקה ואינו מכשיר ומתמה, ודינו כאוכל שאינו מתמה, אלא אם כן הוכשר ממשקה אחר. ומבואר במשנה, שחלב אישה מתמה בין לרצון הבעלים התינוק, שבמקרה זה הוא הבעלים על האוכל, ובין שלא לרצונו, כגון שינק שלא לרצונו, שנטף מאליו. אבל חלב הבאמה אינו נחשב משקה, אלא אם כן נחלב לרצון הבעלים. אבל אם יצא שלא לרצונו, אינו מטמא עד שיוכשר לתומה. ומה אליו? האם אין כוונת המשנה במה שאמרה שלא לרצון? לאופן דלא ניחא ליה, שאין התינוק רוצה ביניקה הזו, ואם היה חלב נחשב כאוכל שצריך הכשר על ידי נגיעה במשקה, לא היה נטמא, שהרי יש צורך שנתינת המשקה תהיה מרצון, וכאן לא היה כן. שהרי המשנה עוסקת גם בחלב שיצא שלא לרצון. ואף על פי כן קטני, בכל זאת נאמר שם במשנה, שחלב זה מטמא, ובוודאי זהו משום שהחלב עצמו נחשב כאחד המעיינות שבגוף האדם, ויש בו תומה. ואם כן, גם בברייתא היה ראוי לומר שיתמה התינוק מן החלב, וחוזרת הקושייה, מדוע אמרה הברייתא שאישה שטמאה בתומת מת, יכולה להעניק את בנה והוא נשאר בתארתו? אלא אמר רבה, מבאר רבה את הברייתא באופן אחר. אמנם החלב טמא, אבל התינוק אינו נטמא ממנו. היינו טעמה, טעם הברייתא, דבנת האור, כיוון שרק שתייה של רביעית או אכילה של חצי פרס בזמן של כדי אכילת פרס מטמא. וכאן אין הדבר ידוע, דתינוק זה ספק ינק כשיעור, ספק לא ינק כשיעור, אלא פחות ממנו. ואם תמצא לומר שינק כשיעור, עדיין לא ידוע בכמה זמן נחלו. ספק ינקו באכילת פרס ונטמע, ספק ינקו ביותר מכדי אכילת פרס ולא נטמע. והרי זה ספק ספיקה. ולכן אמרה הברייתא שאותו תינוק נשאר בטהרתו. דנה הגמרא עכשיו בעיקר קושיית רבה, שחלב אישה דינו כשאר מעיינות שבגוף. שואלת הגמרא ולרבה וכי ניתן לומר שמקום חלב מעיינו, ולא צריך הכשר לקבלת תומה ואתנן. שנינו משנה במסכת כלים פרק ח' משנה י' האישה שהייתה תמאה נידה, שנטף חלב מדדיה ונפל לאוויר תנור, הרי התנור תמא, המאכלים שבתנור נטמאים. רבנו גרשום מבאר שהחלב של האישה הוא ראשון לתומה, ואוכל ראשון מתמא אוכל שני על ידי הכשר לקבלת תומה. וקש ילן, הוקשה לבני הישיבה במה התקשר, במה הוכשר החלב הזה שיהיה דינו כאוכל המקבל תומה ומתמא אחרים. ואמר רבי יוחנן תירוץ לקושייה הזו, שהוכשר בטיפה מלוכלכת שנמצאת על פי הדד, הנה מוכח, שלא כדברי רבא שאמר, שלחלב יש דין של מעיין ומתמא כאחד מאיבריה, אלא צריך הכשר כדי לקבל תומה. וכי תאימה אם תרצה לומר שבאמת רבא לא סבר לקר רבי יוחנן, אלא רבא מפרש את המשנה שם, שהחלב עצמו מתמא ללא הכשר כלל, עדיין יש להקשות על דבריו ממקום אחר. והתעניה, הרי שנינו בברייתא, שמופיעה במסכת נידה בדף נון ה', נמצאת אתה אומר, תשעה משקין של הגוף ישנם בזוב, אדם שתמא מחמת זיווה, וחלוקים הם בדיניהם. הזיעה וליחה סרוחה היוצאת מפצע שבגופו, וראי, תאורין מכלום, הם לא מתמים כלל. דמעת עינו ודם מגיפתו, דם המכה שלו, וחלב אישה, מתמין כדין תומת משקין, ושיעורם הוא ברביעית. אבל רוקו, זובו וממי רגליו, מתמים תומה חמורה, והיינו שאף הנוגע בהם או מסית אותם, נטמע. ושיעורם בכל שהוא, מסיימת הגמרא את הקושייה על רב, אבי אמרת אם אתה רב רוצה לומר, שמקום חלב דינו כמעיין, אם כן חלב נמי נטמא תומה חמורה בכל שהוא, כזובו ורוקו שמעיינות הגוף, מדוע אמרה הברייתא, שחלב מטמא כתומת משקין ברביעית, אלא ודאי שמע מן המוכח מן הברייתא הזאת, במקום חלב אישה, לב מעיינו, ושלא כדברי רבא. מקשה על כך הגמרא, יחי אם כך שאתה דוחה דברי רבא, קשיא המתניתא, תקשה הברייתא הקודמת שהובא להיל, בדף י"ג עמוד א', דאמר רבא, שרבא הסביר שם שחלב אישה מטמא בין לרצון בין שלא לרצון, אם תומת החלב היא כדין אוכל הצריך הכשר, הרי אין אוכל מוכשר לקבל תומה עד שינתן עליו משקה מרצון. ותרץ את הגמרא מי סברת וכי סבור אתה ששלא לרצון, דאמר התנא בברייתא היינו דלא ניחא ליה שאין התינוק רוצה לאכול את החלב, ואף על פי כן הוא מקבל תומה? לא, אין זו כוונת הברייתא. מהי שלא לרצון? מה הכוונה שלא לרצון? בסתמה. כוונתו היא לאופן שאינו מראה שרצונו לאכול, ואף על פי כן יש על החלב שם אוכל. זאת כיוון דדעתי דתינוק קריבה לגבי חלב. דעתו של התינוק קרובה להתרצות לאכילת החלב, ולכן גם בסתם אנחנו מחשיבים את החלב כמאכל המוכשר לקבל תומה. אבל אמר לא ניחא ליה, אבל אם גילה התינוק בפירוש שאין רצונו לאכול את החלב, אינו מוכשר לקבל תומה, והחלב טהור. וכותב המשיטה מקובצת בשם התוספות, שאין הכוונה לדעתו של תינוק ממש, אלא לדעת אמו הנותנת לו את החלב, שדעתה על אותה טיפה מלוכלכת שעל פי הדד, והרי זה כמשקה שבא מרצון על המאכל שמכשיר לקבל תומה. את הגמרא שנינו במשנה, אכל אוכלין תמאין, שתה רביעית יין ונכנס למקדש ושעה כדי אכילת פרס, חייב. והבינה עכשיו הגמרא שכוונת המשנה לומר ששעה במקדש כדי אכילת פרס. רש"י על המשנה לאל בדף י"ב עמוד ב' אומר שהמילים נכנס למקדש שייכות רק לגבי השוטה רביעית יין, שבזה יש איסור כניסה למקדש. אבל אכל אוכלין תמאים ושתה משקים תמאים, אפילו אם נגעו באמת אינם נעשים אב התומה, והאוכלם אינו מתחייב משום ביאת מקדש, אלא מדובר לגבי פסול הגוף מי לאכול בתרומה. תמהה הגמרא, למה לי שאייה? למה כדי להתחייב יש צורך שישאה בבית המקדש כדי אכילת פרס? דמחמת כן, קטני נאמר במשנה ושעה כדי אכילת פרס, והרי מרגע שנכנס למקדש כשהוא שטוי יין, ועבד אפילו עבודה קטנה ביותר, חייב. מתרץ את הגמרא, אמר רב יהודה, שאייה אמורה במשנה, אינה שייכת לכניסה למקדש אלא לאכילה, ואחי קטני כך יש לשנות ולפרש את משנתנו, כאילו נאמר בכך, אכל אוכלין תמאין ושתה משקין תמאין, וכן אם שתה רביעית יין ושעה באכילתן ובשתייתן כדי אכילת פרס, ונכנס למקדש ועבד אפילו עבודה קטנה, חייב. עוד שנינו במשנה, רבי אלעזר אומר, אם פסק בה או אם נתן בה מים כלשהו, פטור. אם הפסיק באמצע שתיית הרביעית שלא שתה בבת אחת, או נתן בו מים אפילו כלשהו ונכנס למקדש, פטור. מביאה הגמרא ברייתא בעניין זה של השותה יין מזוג במים. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוקים ח' ות', וידבר השם אל אהרון למור יין ושחר אל תשת, אתה ובניך איתך, בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו. אם היה כתוב רק יין, יכול היית לפרש איסור זהו אפילו בשותה כלשהו, מעט יין, או אפילו בשותה יין מגיטו. יין חדש שבא מאגת, שדורכים בה את הענבים שעדיין מתוקו ואינו משקר. תלמוד לומר לכך נאמר, ושיחר ללמדך שאין אסור אלא בשותה יין שיש בו כדי לשקר. וכמה הוא שיעורו של יין שיש בו כדי לשקר? רביעית יין. וכן יש צורך שיהיה יין לפחות בין 40 יום, אבל השותה יין פחות מרביעית, או יין מגיטו, פטור. דנה הברייתא, אם כן מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב באומרו יין? בא הפסוק לומר לך שאומנם אין חיוב מיטה בידי שמיים בשתייה זו של פחות מרביעית או יין מגיטו, אבל מוזרין עליו יש בכך חזרה של לא תעשה, אף בשיעור כלשהו, ומוזרים עליו אף ביין מגיטו. ויש צורך בפסוק הזה גם לדעת רבי יוחנן הסובר בכל מקום שחצי שיעור אסור מן התורה כמבואר במסכת יום הדף עין דלת, כיוון שהוא אמר כן רק לגבי איסורי אכילה, שהרי הוא לומד זאת מאיסור אכילת חילב. וכאן הוא צריך הפסוק ללמד שאסור גם בשאר דברים. ובפרט שכאן עיקר הטעם הוא משום שחרות, ודבר זה אינו שייך כלל בשתיית יין כלשהו. ובוודאי הוא צריך הפסוק להשמיענו זאת. כך מסביר המים קדושים. מביאה הברייתא דעת החולקים בדרשה של הפסוק הזה. רבי יהודה אומר, נאמר בפסוק יין. אין לי אלא יין, שאר דברים המשקרין מניין שאסור לשתותם ולהיכנס לעבוד במקדש. תלמוד לומר ושיחר, לרבות כל דבר המשקר. ואם כן, מה תלמוד לומר יין? ללמד שרק על היין הנושים במיטה, ואילו על שער משקין, משקרין בעזרה. דעה נוספת, רבי אלעזר אומר, הפסוק נדרש כאילו נאמר יין על תשת ושחר על תשת. כלומר, העזרה בשתיית יין ושחר היא, אל תשתהו כדרך שחרותו, כדרך שהוא משקר. אבל אם יפסיק בו באמצע שתייתו ולא שטעו בבת אחת, או שנתן לתוכו מים כלשהו פטור, כיוון שבאופנים אלו, אינו משקר. אז התבהר בברייתא שרבי יהודה דורש מהמילה ושיחר לרבות שאר דברים המשקרים. ורבי אלעזר דורש למעט ששתה את היין באופן שאינו משקר, והיינו כשהפסיק באמצע שתייתו, או שנתן לתוכו מים. אמנם הרמב״ם פסק גם כרבי יהודה בהלכות ביאת מקדש פרק א' הלכה ב', וגם כרבי אלעזר שם. והקשו עליו שהרי מסוגייתנו נראה שרבי יהודה ורבי אלעזר חולקים בדין שאר דברים המשקרים. שהרי דרשת הפסוקים שונה, ופסקה הגמרא הלכה כרבי אלעזר. מי שרוצה ויכול שיעיין בכסף משנה שם ברמב״ם שמביא את דבר ההשבה ליישב את שיטת הרמב״ם. מבאר את הגמרא במאי פליגי במנך לקוט הנקמה ורבי יהודה ורבי אלעזר. מבאר את הגמרא תנקמה סבר גם רינן, אנחנו לומדים גזירה שווה של המילים שיחר שיחר מנזיר. נאמר כאן יין ושיחר על תשת. נאמר לגבי נזיר מיין ושיחר יזיר. כמו ששיחר של נזיר הכוונה דווקא ליין. ואינו נאסר בשאר משקעות המשחרים. ומה שנאמר בנזיר שיחר היינו כדי שנקיש לנזיר את הכהנים במקדש אינם נאסרים אלא ביין ולא בשאר דברים המשקרים לפי הדעה הזו. כך לגבי כהנים לא נאמר איסור אלא ביין. ומלשון שאיחר דורשים שיהיה יין בשיעור הראוי לשקר. ואילו רבי יהודה לא יאליף אינו לומד גזירה שווה זו של שאיחר שאיחר מנזיר, ולכן הוא סובר שיש לרבות מלשון שאיחר שבביית מקדש אפשר משקעות המשקרים. ורבי אלעזר סבר מהי שאיחר, מה פירוש הלשון שאיחר שבפסוק, מי דדהו משקר, דבר שהוא משקר. וממילא כשערב בו מים או שלא שטעו בבת אחת שאינו משקר, אין חייבים עליו. מברר את הגמרא כמן אז לעד את תניה כדעת ממן התנאים הללו נשנתה הברייתא הזו. כהן שאכל דבילה כעילית תאנים הבאות ממקום ששמו כעילה, וכן אם שתה דבש או חלב ונכנס למקדש ושימש ועבד עבודה לוקה, כמן כדעת מי סובר את הברייתא, ודאי כרב יהודה אומר, שאפשר דברים המשקרים בכלל האיסור הוא כגון דברים אלו המנויים בברייתא. פוסקת הגמרא את ההלכה במחלוקת הזו. אמר רב יהודה, בר אחותי הלכה כרבי אלעזר שאין חייבים, אלא אם שתה באופן המשקר. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אמר, הרי רב עצמו הוא שאומר במסכת כתובות אף יהודה מוד ב' שאוכל תמרים אינו רשאי להורות, כיוון שאפילו בהם יש תרדה כמו שכרות, ואיך פסק כאן כרבי אלעזר שאפילו אם ערב מים ביין, או שלא שטעו בבת אחת פטור, באמת ארצי מטוסות שדינו של רבי אלעזר זה רק מדאורייתא, ודברי רב שאוכל תמרים לא יורה הלכה, הם מדרבנן. אומרת הגמרא, וקרי רב עלי דרבי אלעזר, קרא רב על רבי אלעזר, טובינא דחכמי, טוב שבחכמים כי הלכה כמותו. רש"י מפרש במסכת כתובות בדף מם, טובינא דחכמי, מאושר שבחכמים. ואומר ערוך לנר שדברי האוסרים לאורות אחר שתיית יין, נמצא שאין החכמים יכולים לשתות יין בכל עת, מחשש שישאלו אותם שאלות ויצטרכו לאורות תורה. כי אין מה ששנינו במסכת תענית אף י' זין עמוד א', שכהן היודע מהי המשמרת ובית האב שלו, אסור לו לשתות יין באותו זמן שמה ייבנה בית המקדש, ויצטרך לעבוד. וכן אם שתו כוס של ברכת המזון וכדומה, אינם יכולים לאורות. אבל לדברי רבי אלעזר יש להם עיצה על ידי שהייה באמצע השתייה, או על ידי שיוסיפו בו מעט מים. ועשה בכך טובה לחכמים שיש להם אפשרות לשתות יין. ובפרט ששתיית יין מועילה לחוכמה, כמבואר במסכת אוריות, דף י' ג' עמוד ב'. ולכן כראו מאושר שבחכמים, כלומר שהחכמים מאשרים ומשפחים אותו על הדרשה הזו שדרש. ומחמת כן גם במקומות אחרים לגבי מחלוקות אחרות הוא מכונה בשם הזה. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. רווחה דאוצל, רווחה מאיר אוצל, אבי נדרה לדביטו. היה לו נדר על אשתו שנדר שלא ליהנות ממנה. עתה לקמד רבשי, בא לפני רבשי להתיר את הנדר, והיה זה לאחר שרבשי אכל ושתה. אמר לו, אומר לו רבשי, זילה עידנה ותה למחר, לך עכשיו, תחזור למחרת, כדי שעתירנו לך, והטעם שאיני מתיר לך עכשיו, כיוון דרב לא מוקי אמורה עליה מיום התו ולחברי, מנהגו של רב היה, שלא להעמיד אמורה ולדרוש ביום טוב לאחר הסעודה, עד למחרת משום שכרות שמצויה בסעודה. ולכן גם אני איני רוצה להתיר נדרים, שזהו דבר שנחשב הוראה, לאחר שאכלתי ושתיתי, וכמו שיבואר בברייתא להלן, ששותה יין, אינו רשאי להורות. אמר לי רבך, ואמר רב, הלכה כרבי אלעזר שאם שתה פחות מרביעית או שערב מים ביין, פטור על ביאת מקדש, והוא הדין שרשאי להורות, ומר הוא דקרה מילי מיה, והרי אטלת מים ביינך. אמר לי, ישיב לו רבשי, אין זו קושייה על דבריי, המה שהטלת מים מועילה היינו ברביעית, כלומר ששותה רביעית ולא יותר, מה שאני אמרתי שאסור להורות, למרות שמעורב ביין מים, ביותר מכדי רביעית, שבכל זאת היין משקר, וכיוון שאני שתיתי יותר מרביעית, אף שמזגתי את היין במים, איני יכול להורות. מביאה הגמרא את הברייתא שבה מבואר ששותה יין אינו רשאי להורות הלכות. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נהמר בפסוק בספר ויקרא, פרק י' פסוקים ח' עד י' א' כך. וידבר השם אל אהרון למור יין ושחר על תשת אתה ובניך איתך, בבואכם אלו אל מועד, ולא תמות וחוקת עולם לדורותיכם, ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר השם עליהם ביד משה. דורשת הברייתא את הפסוק ולהבדיל בין הקודש ובין החול, אילו דמין, האומר דמי עליי, וערכין האומר ערכי עליי. חרמין, החרים נכסיו לבדק הבית או לכהן והקדשות, בכל אילו צריך לשום את שווי הנכסים המוקדשים או את האדם הנערך, ואין לעשות שומה זו על ידי שטויי יין שמא יטעו בשומה. ממשיכה הברייתא לבאר את הפסוק בין הטמא ובין הטהור אלו דיני תומות וטהרות, ולהורות זו הוראה של הלכות איסור והיתר. וכותבים התוספות במסכת סנהדרין דף מ"ב עמוד א' דיבור המתחיל לעוסקים, שרק באיסור והיתר נאמר הדין הזה ולא בדיני ממונות. והטעם מבאר התומים, משום שבאיסור והיתר הוא מורה יחידי ויש לחוש שיטעה, אבל בדיני ממונות שיש עוד שני דיינים הם יזכירו אותו שידון כהלכה ואז מותר לדון. ממשיכה הברייתא לדרוש את הפסוק את כל החוקים אילו מדרשות, כיוון שבתוך הדרשות נאמרים דברי הוראה. אשר דיבר השם זו הלכה למשה מסיני, ביד משה זה תלמוד. רבינו גרשו מפרש באופן אחר שמדרשות היינו, שאם הוא דורש בהגדה בפירוש המקראות לא יפרש ולא יורה בהן. וההלכה היינו משנה, שאף שהיא סתומה ואינה מפורשת לא יעסוק בה בשביל האורות, ובתלמוד לא יעסוק כלל כיוון שהוא מפרש את הכל. אומרת הברייתא, יכול היית לומר שאף המשנה בכלל זה, שאין ללומדה לאחר שתיית יין, תלמוד לומר לכך נאמר הוא להורות, שרק דבר שיש בו הוראה נאסר, ואילו מתוך לימוד משנה אי אפשר להורות הלכה למעשה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, יכול היית לומר שאף תלמוד, גם גמרא אסור ללמוד, ותלמוד הוא לתת לב להבין סתימות טעמי המשנה מהן, וכששתיים סותרות זו את זו יבין לתרץ, שיהיו שתיהן קיימות, או לדעת דברי התנאים החלוקים בדבר, ונעימה ונאמר המני, מי זה פלוני חכמו, כך מפרש רשי במסכת בבא מציעא דף למד ג', אז היה עולה בדעתך לומר שגם גמרא אסור ללמוד, תלמוד לומר הוא להורות, וכיוון שאין מורים הלכה למעשה מתוך הגמרא, מותר ללומדה אף שיבין מתוך כך הלכות. מבררת הגמרא, כמן הזלה דתניא כדעת מי נשנתה הברייתא הזו ששנינו בה, יצא מכלל ההוראות האסורות לשטויי יין הוראה זו, ששרץ טמא וצפרדע טהור, שאפילו שטויי יין מורין בהם הוראה, כיוון שדבר פשוט הוא שאינו צריך עיון כלל. נעימה שמה תאמר שכדעת רבי יוסי ברבי יהודה היא, המתיר ללמוד גמרא, אף שבוודאי מתוך כך יבין את ההלכות ויורה על פי זה, ולא כדעת רבננה אוסרים ללמוד גמרא. דוחה הגמרא ואומרת אפילו תאימה רבנן, אפילו אם תאמר שברית הזו סוברת כחכמים, שאין ללמוד גמרא ושאין יחה שונה הדבר בהלכות המובאות בברית הזו, דזיל קרה בי רבו, שדינים אלו פשוטים מאוד הם, וכל מי שלמד מקרא אצל רבו יודע את ההלכות הללו. והרמב"ם בהלכות ביאת מקדש פרק א' הלכה ג' נקט שזהו דבר שהצדוקים מודים בו, והיינו שאף שאינם מודים בתורה שבעל פה הם מודים בדין הזה, כיוון שהוא פשוט מתוך התורה שבכתב, ובדין כזה לא חוששים לטעות. פוסקת הגמרא את ההלכה במחלוקת שבברייתא, אמר רב הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה שמותר לשטויי יין ללמוד גמרא, כיוון שאין מורים על פי ההלכה למעשה. תמהה הגמרא והרב לא מוקים המורה מיום התווה לחברי, הרי רב עצמו לא היה דורש ברבים ביום טוב לאחר הסעודה משום שכרות, והרי כיוון שמותר ללמוד גמרא, כל שכן שמותר לומר מדרשים. מתרצת הגמרא שייני רב שונה הוא דינו של רב דאורי מורי, שהיה מורה הוראות בדרשותיו. שולט הגמרא ונייקם דלא לורי, ויעמיד רב המורה לדרוש בציבור ולא יורה הוראות בדרשתו. משיבה הגמרא כל אחד דייתיב רב לא סגי לי בלהוראה, בכל מקום שהיה רב יושב ודורש, לא יכול היה להימנע מלהורות, כיוון שאנשים רבים היו באים לשואלו בענייני איסור ויתר. והרמב"ם הלכות ביאת מקדש פרק א' הלכה ד' פרש, שהדרשה עצמה נחשבת כהוראה, כיוון שאנשים לומדים ממנה הלכות למעשה. והגאות וציונים מביא מספר הערוך, שלא ייתכן לרב להשמיע דברי תלמוד ללא הוראה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וריי, הגענו למשנה בסוף דף י' ג'. במשנה לאל בדף י' א' עמוד ב' התבאר שיש אפשרות שאדם האוכל כמה מיני איסורים בעלם אחד, יתחייב על כל אחד ואחד. המשנה שלפנינו מבארת שאפילו באכילה אחת ניתן להתחייב כמה קורבנות. אומרת המשנה בדף י' ג' עמוד ב', יש אדם האוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד. מבארת המשנה באיזה אופן שייך הדבר הזה. אדם תמה שאכל חילב, והיה אותו חילב נותר מן המוקדשין, ואכלו ביום הכיפורים בשוגג, נמצא שעבר באיסור אכילת קודש בתומה, באיסור אכילת חילב, באיסור אכילת נותר, ובאיסור אכילה ביום הכיפורים, וכיוון שהיה זה בשר קודש, חייב גם אשם מעילות. רבי מאיר מוסיף ואומר שיש אפשרות להתחייב בחטאות נוספות, אם היה שבת, והוציא בפיו מרשות לרשות חייב שתי חטאות נוספות, משום מלאכה בשבת וביום הכיפורים. אמרו לו חכמים, אף שאכן יש חיובי חטאות אלו, מכל מקום אינו מן השם. אין איסור זה שייך לאיסורי אכילה, ולכן אין למנותו בכלל החיובים שיש על אכילה אחת. זו המשנה שלנו, החותמת דף י' ג', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא מבואר במשנה שרבי מאיר סובר שניתן לעבור באכילה אחת על כמה איסורים. מבררת הגמרא נעימה שמה נאמר שמוכח ממשנתנו, איתלה לרבי מאיר שרבי מאיר סובר שאיסור חל על איסור. שהרי איסורים אלו המנויים במשנתנו לא חלו כולם בבת אחת אלא בזה אחר זה, ואף על פי כן סובר רבי מאיר שהוא מתחייב בכולם. דוחה הגמרא ואומרת נהי אף על פי דאיסור חל על איסור ליטלי, אין רבי מאיר סובר שסתם איסור חל על איסור אחר. מכל מקום, איסור כולל ואיסור מוסיף איטלי הוא כן סובר, והיינו שאם האיסור החדש כולל גם דברים שהיו מותרים לאדם קודם לכן, או שהוא מוסיף על החפץ עצמו חומרת איסור נוספת, חלים איסורים אלו. ולכן במשנתנו שכל האיסורים הם איסור כולל או איסור מוסיף, חלים כולם. ובשיטה מקובצת מובאת גרסה שאיסור בבת אחת איטלי. כלומר, אם באו שני האיסורים בבת אחת, חלים שניהם. ומדובר כאן באופן שנטמע ביותו קטן קודם שהביא שתי שערות, ומיד כשגדל חל עליו גם איסור חילב וגם איסור תומה. ומבארת הגמרא, אדם טהור מעיקרה מתחילה לא היה אסור אלא בחילב, ולא בשאר בשר הקורבן. לאחר מכן אבלי נעשה אדם טמא, ומיגו מתוך כך דעתה שנטמאו אסור בשאר חתיכות טהורות של הבשר שהיו מותרות לו עד עכשיו, היא תוסף בינה מאיסור העילוי חילב, נוסף איסור תומה, וחל גם על החילב. וחילב עצמו מעיקרה מתחילה כשהייתה זאת בהמת חולין, לא היה אסור אלא באכילה. אקדשי, כשהקדיש את הבהמה, מיגוד היא תוסף באיסור הדענאה, מתוך כך שנוסף בו איסור הנאה, היא תוסף בי לגבי חילב. נוסף בו גם איסור אכילת קודש, אף לגבי החילב עצמו. וכן נוסף בו איסור מעילה, וחייב השם מעילות, אומר הרמב״ם בפירוש המשניות. ולפי פירוש רש"י, איסור מוסיף האמור כאן, היינו שנוסף איסור על הדבר עצמו. ואף כאן, כשנאסר הדבר בהנאה, הרי זו תוספת איסור, ואיסור חל על איסור. ואילו רבינו גרשום מבאר שאיסור מוסיף האמור כאן, היינו שנוסף האיסור על בני אדם אחרים, ולא שחל איסור חמור יותר. ומבואר בגמרא לקמן בדף י' עמוד ב', לגבי איסור מוסיף ואיסור כולל, היינו שנוסף האיסור על חתיכות אחרות. ולגבי חלב שהקדישו, הוא מבאר שכיוון שחלב קודשים אסור בענה על כל העולם, הרי נוספו בכך אנשים נוספים לאיסורו. ממשיכה הגמרא ואומרת, והקטי ועדיין רק להדיות הוא אסור, אבל לגבו השארי. מותר הוא להקטרה במקדש. הוולי, וכשנעשה נותר, מיגוד איתוסף איסורה לגבי גבוה, מתוך כך שנוסף בו איסור להקטירו למזבח, איתוסף בי לגבי הדיות, נוסף בו גם איסור לגבי הדיות, והוא איסור אכילת נותר. לאחר מכן חלה ליום הכיפורים, ומיגוד איתוסף בי איסור לגבי חולין, מתוך כך שאוסיף יום הכיפורים לאסור על האדם כל אכילה, איתוסף בי לגבי גבוה, נוסף בו גם איסור לגבי בשר קורבנות, שיחול עליהם איסור אכילה ביום הכיפורים. מקשה הגמרא, וניתנה מדוע לא שנה התנה שיש באכילה זו חיוב חמש חטאות, ונוקמה ונעמיד לאכילה זו כגון דאכל כזית של בשר פיגול, שיש בו חיוב נוסף של חטאת? אז למה לא שנתה כאן המשנה איסור נוסף? מתרצת הגמרא, בחדה בהמה כמיירי, בשתי בהמות לא כמיירי. משנתנו עוסקת באכילת בשר של בהמה אחת, אבל אין המשנה עוסקת באכילת בשר משתי בהמות, ונותר ופיגול בחדה בהמה לא משכחת לה. אין אתה מוצא אופן שבבהמה אחת יהיו שני איסורים אלו, נותר ופיגול. שהרי מחשבת פיגול היא בעת עבודות אדם, והיינו שחיטה, קבלת אדם, הולכתו וזריקתו. ואם באותה שעה חשב מחשבת פיגול, פסל את הקורבן ואינו ראוי לא לאכילת אדם, ולא להקרבה על גבי המזבח, ושוב אין כל תוספת באיסור נותר שיחול על הקורבן, שהרי קודם לכן כבר היה אסור לגבוה. ואילו מהרמב״ם בלכות פסולי המוקדשים פרק חי, הלכה יוטט משמע שיש בזה טעם אחר. הרמב״ם כותב, אי אפשר שיתחייב אדם על אכילה אחת משום פיגול ומשום נותר, שהפיגול הוא הקורבן שנפסל במחשבת הזמן ואינו עולה לשם קורבן ולא נרצה כלל, והנותר הוא הנשאר מקורבן שקרב כמצוותו לאחר זמן אכילתו. ומבואר שהטעמו כיוון ששם נותר הוא רק על קורבן שהיה כשר ועבר זמן אכילתו, אבל לא שייך שיהיה איסור נותר על קורבן שמתחילתו היה פיגול ואסור באכילה. ממשיכה הגמרא ומקשה, למה לא, מדוע לא ייתכן שבאותה בהמה יהיה גם איסור פיגול וגם איסור נותר? והרי משכחת לה ניתן למצוא אופן זה, כגון שאלה עבר פיגול לגבי מזבח, דעדינו שבהעלאה זו פקע פיגולי מיני, פקע מאותו עבר דין פיגול, ואב אלי נותר, ואם ישירו לאחר זמן חל עליו איסור נותר. ואם אכל את העבר הזה וכן עבר אחר של אותה בהמה שלא הוא עלה על גבי המזבח, עבר גם באיסור פיגול וגם באיסור נותר. ומבאר את הגמרא, מניין שעל ידי העלאת עבר על גבי המזבח פקע ממנו איסור פיגול, ודינו זה כדי אמר אולה במסכת צבחים דף מ"ג עמוד א', קומץ של מנחת פיגול שאלה לגבי מזבח, פקע פיגולו ממנו מאותו קומץ, כיוון שקידשו המזבח בעבודה זו ואב אלי נותר, ושייך בו דין נותר. ואם כן חוזרת השאלה, מדוע לא שנה התנה שיש באכילה הזו חמש חטאות? מתרצת הגמרא, בעבר אחד כמיירי, בשני איברים לא כמיירי. משנתנו עוסקת באדם האוכל בשר של עבר אחד ולא באוכל שני עברים, ונותר ופיגול בחד עבר לא משכחת לה, ולא ייתכן שיהיו באותו עבר איסורי נותר ופיגול ביחד. ממשיכה הגמרא ומקשה, למה לא, מדוע לא ייתכן שבאותו עבר יהיו שני איסורים אלו? והרי משכחת לה ניתן למצוא אופן זה, כגון שאלה עבר פיגול לגבי מזבח, באופן דה פלגי אנחי על גבי מזבח, שאת חציו הניח על גבי המזבח, ופלגי מעברי דה מזבח, וחציו נשאר תלוי מחוץ למזבח. דהו שאותו חלק דעלה על גבי מזבח, פקע ממנו שם פיגול, ואב אלי נותר, והוא נחשב לנותר, וכדי אמר אולה, קומץ פיגול שאלה על המזבח, פקע פיגולו ממנו, ולאחר שעבר זמנו, אב אלי נותר. הוא נחשב לנותר, ועובר על איסור נותר, ואילו אותו חלק שהיה מחוץ למזבח, לא פקע ממנו איסור פיגול, וכשאכלו התחייב גם משום פיגול. מתרצת הגמרא, אמר לי, לא, אי אפשר לומר כן. וממה נפשך? אירו בדי מזבח, אם רוב העבר על גבי המזבח, שדיה למזבח, מטילים את כולו אחר המזבח, וגם אותו חלק שבחוץ, יוצא מדי פיגול. ואם רובה דברי, רוב העבר מחוץ למזבח, שדיה לברי, מטילים את כולו אחר החלק שבחוץ, ואף אותו חלק שעל גבי המזבח אינו יוצא מכלל פיגול. אומר רבינו גרשום, אין להקשות שנעמיד את המשנה באופן שהיה חצי העבר מחוץ למזבח וחציו על גבי המזבח, כמשמעות הגמרא בקושייה. לא אומרים זאת כיוון שאי אפשר לצמצם, ובוודאי יהיה באחד מהצדדים רוב עבר. דוחה הגמרא ואומרת, אם כן, תפשוט, תפשוט מכאן, דבאי, את מה שהסתפק רמי ברחמה, האם הלכו בעברים אחר הרוב או לא. שהרי לדבריך המוכח מהמשנה שהולכים אחר הרוב. והפירוש הוא לספק שהובא במסכת חולין בדף עין עמוד א' לגבי בהמה תאורה שיולדת בחור. שהדין הוא שאחרי שיצא רובו לאוויר העולם דינו כאילו נולד ואסור להטיל בו מום. הסתפקה שם הגמרא באופן שיצא רובו וחלק מהרוב הוא עיוור שיצא מיעוטו ורוב אותו עיוור עדיין לא יצא. האם אותו מיעוט עבר נגרר אחר רובו שעדיין לא יצא, והרי זה כאילו לא יצא רובו ומותר להטיל בו מום, או שאין הולכים אחר הרוב ומיעוט העבר שיצא נידון בפני עצמו כחלק מהבהמה שיצאה, וכיוון שרוב הבכור יצא אסור להטיל בו מום. אילו תוספות בדיבור המתחיל טיפשות, מבארים שכוונת הגמרא לספק שבמסכת צבחים דף פז עמוד ב' לגבי אוויר המזבח, כלומר איברים התלויים באווירו של המזבח, האם הם נחשבים כאיברים שעלו על גבי המזבח או לא. והגמרא שם דנה האם הולכים אחרי רוב העבר שאם רובו באוויר המזבח דינו כמונח על גבי המזבח או לא. אם כן שואלת כאן הגמרא, תפשוט מכאן מה שהסתפק רמי בר חמה, האם הלכו באיברים אחרי הרוב או לא. ניתן לפשוט כי לדבריך מוכח מהמשנה שהולכים אחרי הרוב. רבינו גרשום מוסיף ומבאר שהגמרא רוצה להוכיח שמכך שלא פשטנו מכאן את הספק שם במסכת זבחים לפי התוספות ובמסכת חולין לפי רשי, מוכח שאין הולכים אחרי רוב העבר, ואם כן חוזרת הקושייה שנעמיד בעבר אחד והתחייב גם משום פיגול וגם משום נותר. מתרצת הגמרא, אלא בכזית אחד כמיירי בשני זיתים לא כמיירי. משנתנו עוסקת באופן שאכל חלב בשיעור כזית אחד ובו יש ארבע חטאות, ולא באופן שאכל שני כזיתים וממילא בשיעור כזית אחד לא ייתכן שיהיה גם איסור נותר וגם איסור פיגול. ואין לומר שאלה חצי זית על גבי המזבח ופקע ממנו שם פיגול ועוברים עליו משום נותר, כי הרי אין הכתרה בפחות מכזית, כאמור במסכת נזיר דף למדווה עמוד א'. תמהה הגמרא ולא, וכי אין המשנה עוסקת במי שאכל שני כזיתים, והקטני נאמר במשנה שאחד החטאות הוא משום אכילה ביום הכיפורים, והאוכל ביום הכיפורים רק על שיעור כותבת, רק על שיעור תמר, הוא דמחייב. והיינו כיוון שבית הבליה של האדם מחזיק שיעור כותבת ולא יותר, כמבואר בגמרא לקמן, וכותבת איתבי, ובכותבת ובתמר יש שיעור של שני זיתים, ואם כן יכלה המשנה לומר שמדובר באופן שאכל כזית אחד של נותר, וכזית אחד של פיגול. מתרצת הגמרא, אמר רבי זעירא, באמת מדובר במשנתנו שאכל רק כזית אחד של חלב, ומכל מקום חייב ביום הכיפורים. וכגון שאכל קוליה בחלבה, קיליה עם החלב שעליה, ואותה קיליה משלימה לשיעור כותבת המחייבת ביום הכיפורים. ולכאורה עדיין קשה, כיוון שסוף סוף אכל שני זיתים, הרי אפשר לומר שאת הכזית של הקיליה או של החלב הכתיר על המזבח, ויש בו משום איסור נותר, ואת הכזית האחר לא הכתיר, ויש בו משום איסור פיגול. מתרץ רשי שאם כן אין שני האיסורים שייכים באותו כזית, ואילו מלשון המשנה משמע שבאכילת כזית אחד עובר בכל האיסורים המנויים במשנה. תירוץ נוסף, רב פאפה אמר משנתנו עוסקת באוכל כזית חלב בלבד. מה שהיה קשה לך כיצד הוא מתחייב על אכילה ביום הכיפורים? היינו כגון דמליה בתמרי שמילה והשלים את השיעור בתמרים וממילא לא שייך בהם איסור של פיגול. הגמרא מביאה דעה שאכן משנתנו עוסקת גם באיסור פיגול. רב עדה בראה חמתני שנה במשנתנו חמש חטאות, ומתריץ לו הוא ביאר זאת כגון דאכל כזית פיגול מבאמה אחרת, ולא משנה כאני שינוי דקה משנינן, ואינו רוצה לתרץ כאותם התירוצים שתירצנו לעיל, שמדובר דווקא בבאמה אחת ובעבר אחד ובכזית אחד, אלא באמת מדובר גם בשתי בהמות ובשני שיעורי כזית שונים, שאחד מהם היה פיגול והשני נותר. מקשה הגמרא, אם כן שמשנתנו עוסקת באכילת יותר מכזית אחד, וניתני נשנה במשנה שיש אוכל אכילה אחת וחייב שש חטאות, ונוקמה ונעמיד אופן זה כגון דאכל גם כזית דם, מלבד כזית חילה ופיגול. מתרצת הגמרא, בחד האכילה כמיירי בשתי אכילות לא כמיירי, משנתנו עוסקת באכילה אחת ולא בשתי אכילות, ושיערו חכמים, דאין בית הבליה מחזיק יותר משני זיתים בדרך אכילה, וממילא לא שייך להעמיד אופן זה באכילת שיעור שלושה זיתים. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו, רבי מאיר אומר, אם היה שבת והוציאו בפיו, חייב. רבי מאיר מוסיף ואומר שיש אפשרות להתחייב בחטאות נוספות. אם היה שבת והוציאו בפיו מרשות לרשות, חייב שתי חטאות נוספות משום מלאכה בשבת וביום הכיפורים. מקשה הגמרא וניתני, מדוע לא אמר רבי מאיר רק אם הוציאו חייו, שהרי משנתנו עוסקת ביום הכיפורים, שגם בו שייכים איסורי המלאכה של שבת. מה הייתה מקטני, מדוע הוצרח רבי מאיר להוסיף אם הייתה שבת? ותרץ את הגמרא, אמר רף רם, זאת אומרת, יש ללמוד מדברי רבי מאיר, שיש תקנת עירוב ואיסור הוצאה לשבת, ואין עירוב והוצאה ליום הכיפורים. כלומר שאסור בשבת להוציא מרשות לרשות, ומותר להוציא מרשות לרשות ביום הכיפורים. ולכן הוא צריך רבי מאיר לומר שאם הייתה זו שבת, חייב גם משום הוצאה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת ממאי מניין שכך סובר רבי מאיר, דיל מה שמא נאמר שיש עירוב והוצאה גם ליום הכיפורים, ואחי קטני, כך כוונת רבי מאיר לומר, אם הייתה שבת והוציאו, חייב אף משום שבת ויום הכיפורים, והיינו שתי חטאות נוספות. אבל באמת, גם אם היה זה יום הכיפורים לבד, היה חייב חטאת נוספת. ורצה רבי מאיר להוסיף עוד שתי חטאות על מניינו של תנא קמא. מביאה הגמרא את דברי רף רם באופן אחר. אלא אומרת הגמרא, אי איתמר דרף רם, הלהדה איתמר. מה שנאמר בשם רף רם, על ברית הזו הוא אמר כן. דתניה שנינו בברית הנאמר בפסוק לגבי השעיר המשתלח להזזל ביום הכיפורים, ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל אבונות בני ישראל ואת כל פישיהם לכל חטותם, ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד איש עיתי המדברה. ויש לדרוש את הפסוק כך, לשון איש באה להכשיר את הזר, שאין עבודה זו צריכה לעשות דווקא בכהן. ולשון עיתי באה ללמד, שאפילו בתומה, אפילו עם אותו אדם שהוכן לשילוח השעיר נטמע, מותר לו להיכנס למקדש בתומה וליטול את השעיר. וכן ניתן לקיים מצוות שילוח השעיר ואפילו בשבת. ודרשו כן מהתיבה של המילה עיתי, שזה מלשון עת וזמן, שגם בזמן של שבת יש לשלח את השעיר, אומר הריטב"א. שאם אין השעיר יכול להלך, רשאי לתלוע על כתיפיו, אף שמוליכו 400 ברשות הרבים. כמבואר במסכת יום הדף סמכבב עמוד ב' שהחידוש הוא שאם חלה השעיר, מותר לאותו איש עיתי להרכיבו על כתיפו ולטלטלו 400 ברשות הרבים. ומבואר שם שאף למנדה אמר שחי נושא את עצמו היינו בבריא, אבל בחולה שאין יכול להילך בעצמו, יש איסור, לכן הוא צריכה התורה להתיר זאת בפירוש לגבי השעיר. ומבואר ברשי שם שאין לומר שבא התורה לומר שאין בו הולכתו להזזל משום איסור הוצאה חוץ לתחום, כיוון שאיסור זה של תחומין אינו מן התורה, אלא גזירת חכמימי. ועוד יש לדרוש עיתי במזומן, באדם שהוכן מאתמול לשילוח השעיר. מסיים את הגמרא קטני, מכל מקום שנינו בברייתא עיתי ואפילו בשבת, ועל זה אמר רף רם, זאת אומרת, מברייתא זו יש ללמוד, שיש עירוב והוצאה לשבת ואין עירוב והוצאה ליום הכיפורים, שאם לא כן, מדוע הוא צריכה הברייתא ללמוד מפסוק, היתר הוצאה ברשות הרבים בשבת, היה לה ללמוד היתר זה ליום הכיפורים עצמו, אף שחל ביום חול, שמותר להוציא בו את השעיר, והיינו יודעים שהוא הדין לשבת, אלא ודאי שאין איסור הוצאה ביום הכיפורים כלל. דוחה הגמרא ואומרת, ממאי, מניין לך לדייק כך מהברייתא? הרי אפשר לומר, שייני שעיר המשתלח, שונה דינו של שעיר המשתלח, דהכשרו ביום הכיפורים בכך, שכך היא צורת עבודתו ביום הכיפורים על ידי הוצאתו ושילוחו להזזל. ולכן לא הוצרכה הברייתא ללימוד מיוחד המתיר זאת ביום הכיפורים. וכמו שקורבנות התמיד קריבים כל שבת, כיוון שזו חובת היום, אלא רק ליום הכיפורים שחל בשבת, ואין מכאן ראיה שאין כלל איסור הוצאה ביום הכיפורים. מסיימת הגמרא ואומרת אל הדין זה דרף רם. הדין של רף רם ברוטה היא. דבר הנשנה מחוץ לבית המדרש ואינו נכון להלכה. אז מבואר בגמרא שלולי הלימוד המיוחד מהפסוק אישיתי היינו סבורים, שהעבודה הזו של שעיר המשתלח דוחה רק את יום הכיפורים ולא את יום הכיפורים שחל בשבת. שואל הארוך לנר, אם כן מניין לנו שכל שאר העבודות של יום הכיפורים מותרות ביום הכיפורים שחל בשבת? שמה לא הותרו אלא ביום הכיפורים עצמו, דאכשרו בכך. הוא מתרץ שאומנם עבודות המוספים של יום הכיפורים, היינו יודעים שדוחה את השבת כיוון שנאמר שם לשון במועדו, ודורשים במועדו ואפילו בשבת, אבל היינו סבורים שדווקא לגבי מוסף אמרה התורה את הדין הזה, כיוון שבמוסף נאמר בפרשת פנחס, יחד עם שאר המוספים של שבת ושאר החגים שדוחים את השבת. אבל שאר העבודות של יום הכיפורים האמורות בפרשת אחרי מות נוהגות רק ביום הכיפורים, והיינו יכולים לסבור שהן דוחות רק את יום הכיפורים ולא את השבת. אבל אחרי שנכתב איתי להתיר את עבודת שליחת השעיר אף ביום הכיפורים שחל בשבת, לומדים מכאן שגם שאר העבודות המיוחדות ליום הכיפורים דוחות את השבת. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י"ג במסכת כריתות. עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע לא התירו לאוכל אוכלים טמאים פחות מכשיעור לרדת ולטבול? שאלה שנייה, מדוע חלב טמאה שנפל לתנור מטמא אותו? שאלה שלישית, מה דין זיעת הזב? שאלה רביעית, מתי חייב כהן שטו יין על כניסה למקדש? שאלה חמישית, מדוע נאסר על שטויי יין, לשום, דמים, אי רכין והקדשות? השאלה האחרונה על דף י' ג', מדוע הותר לשטויי יין להורות על שרץ שהוא תמה ועל צפרדיה שהוא טהור? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, ג' באלול תשע"ט. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את דף י' ג' במסכת קריטות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, ד' באלול תשע"ט, ונלמד את דף י' במסכת קריטות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה ותשובה וכל מילה דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.